בבקשה. בדרך כלל אנחנו מתייחסים לגוף כאל גוף שלנו, כאל דבר תועלתי. בשביל מה יש לנו גוף? כדי לעשות משהו. וכך אנחנו גם אומרים למה אתה אוכל? כדי ללמוד תורה. למה אתה יושן? כדי ללמוד תורה. כן, זאת אומרת, כדי. גוף הוא נועד בשביל משהו. ולא שמים לב שהאמירה הזאת, או הגישה הזאת, היא הרבה פעמים סותרת את עצמה, כיוון שאם אנחנו אוכלים כדי ללמוד תורה, או ישנים כדי ללמוד תורה, אז אם זאת המטרה ללמוד תורה, אז היה יותר קל שלא יהיה לנו גוף, ולא נוכל, ולא נשען. שינה עצמה לוקחת הרבה זמן מלימוד תורה. אנחנו שליש מהחיים ישנים, ואם בשביל ללמוד תורה, אז שלא יהיה לנו גוף בכלל, שלא נשען. נשמה תלמד לבד. אלא ברור שלגוף יש איזשהו יתרון שהוא יכול לתת לנשמה, לא ככלי, לא שבאמצעותו נשמה לומדת או עושה מצוות או עוד משהו, כן, שגוף. אלא יש לגוף משהו שהוא מוסיף לנשמה. לא. לא מטרה בפני עצמה, אלא זה משהו שהאידיאל הוא האחדות בין גוף ונשמה. לא נשמה כשלעצמה, ולא גוף ככלי. אלא יחסי גומלין, כן? זאת אומרת, פעילות הדדית, השפעה זו על זו. אז זה מצב אידיאלי. הרב קוק אומר שישנם שלושה אולי התייחסויות, שלושה סוגים של יחס שלנו לגוף. או שלושה סוגים של גוף, לא רק יחס. יש גוף תמה, יש גוף טהור, ויש גוף קדוש. זה נכון שמצד אחד נשמה באמצעות הגוף יכולה לעשות הרבה דברים, או המפגש בין גוף ונשמה זה דבר גדול. אבל גוף גם יכול להזיק לנשמה. הוא יכול להוריד אותה מטה-מטה, יכול להוריד אותה לתהום. תמה, טהור וקדוש. תבינים? מצד אחד לגוף יש יכולת לעשות משהו טוב, מצד שני הוא מקשה. בואו תסתכלו את זה במקור 2 אצלכם. טהור וקדוש זה שטהור הוא כמו כשר. הוא ניטרלי, פסיבי. הוא לא מזיק ולא... זאת אומרת, הוא טוב, זה בסדר. גוף טהור זה דבר טוב, אבל הוא לא עושה שום דבר חיובי. ואילו גוף קדוש הוא מוסיף לנשמה, נותן לנשמה מה שלא היה קודם. גוף טהור הוא לא מעכב לפני הופעה של הנשמה. אז ככה תראו, מסביר הרב במקור 2, אומר ככה. והנה, מצאנו שלושה מדרגות. אחת בקלקול ורע, ושתיים בטוב, זו למעלה מזו. והם תומה, טהרה, קדושה. ומצינו גוף תמה, כמו בעלי חיים תמיים ויתר תמאות. אטומות, וגוף טהור וגוף קדוש, וההבדל פשוט. והנה, שורש הקדושה והשלימות תלוי מהנשמה, וכל מה שתתגבר יותר לשלוט באדם, מקור 2, שורה 3, אז האדם הוא קרוב לשלימות וקדושה. זאת אומרת, יש נשמה ויש גוף. כל מה שנשמה יותר תשלוט באדם, אז אדם יותר קרוב לשלימות וקדושה. ואילו גוף הוא שורש כל הקלקולים, כולם. והנה אפשר שיהיה גוף תקיף ברעתו, עד שינגד לכוח הקדושה ולא יניח לנשמה לעלות במעלות הקדושה. זה נקרא גוף תמה. דיינו, גוף שמושך את הנשמה למטה. הוא אומר לה, תעשה עבירות, ושנשמה תעשה עבירות, ושאדם יעשה כל מיני שחיתויות, ותעבוד, וכל מיני דברים נמוכים, כל הזמן מושך את הנשמה, את האישיות, לא עזוב נשמה, האישיות של האדם. מושך, גוף מושך אותך מטה. אתה יודע שאתה עכשיו לא אמור לאכול את הגלידה אחרי שאכלת ארוחה בשרית, אבל אתה מאוד רוצה. מאוד רוצה, מי רוצה? זה הגוף שלך רוצה. אז גוף מושך אותך מטה. ואתה אומר, לא נורא, יאללה, נו, פעם אחרונה. יסלחו לי בשמיים. אז זה הגוף משך אותך למטה. ויש גוף שלא יעכב את הנפש ממעלותיה, אבל לא ייתן כוח לגבר לו, לגבור יותר חיליים מכדי שהייתה מבלעדיו. זה אינו תמה, מפני שאינו פועל רע, ואינו קדוש. דיינו שהוא לא עושה דבר חיובים. אבל הוא טהור, שעל כל פנים אין בו רע, והפסד כל כך. כן, זאת אומרת, אתה אדם כשר. הוא לא עושה שום דבר רע, כי מבחינת הגוף, גוף לא עושה שום דבר רע וגם לא עושה שום דבר חיובי. ויש גוף נעלה בקדושתו, עד שייתן כוח לנשמה להוסיף שלימות וצורת אלוקים לנשמה. נשמה, אנחנו חושבים שהיא תאורה וגדולה וזכה ובהירה, נכון? נשמה עליונה. פתאום מתברר שהיא יכולה לעלות, להתעלות עוד יותר. כן, זאת אומרת, נשמה יורדת לעולם שלנו, והיא יכולה לעלות, לכאורה ירדה, אבל על ידי כניסה לעולם, היא יכולה להתעלות עוד יותר, להיות עוד יותר במעלה יותר גדולה, מאשר היא הייתה לפני שהיא הגיעה לעולם שלנו. איך היא יכולה להיות עוד יותר מאשר היא הייתה קודם? הרי היא הייתה שיא השלימות, חלק הלוקה ממעל, נשמת תהורה היא, אתה בראת, אתה יצרת, אתה השיא שיכול להיות. פתאום הרב אומר, לא, זה לא שיא. נשמה באמת זכה ותהורה לפני שהיא באה לעולם, זה נכון. אבל יש בעולם שלנו משהו שיכול לעשות את הנשמה עוד יותר זכה ותהורה. עוד יותר קרובה ללוקות, עוד יותר לעלות במדרגות. איך? על ידי הגוף. אתם, גוף נותן לה כוח. זה מה שהרב אומר פה. ויש גוף, כי אנחנו בסוף שורה, בסוף מקור שתיים, ויש גוף נעלה בקדושתו עד שייתן כוח לנשמה להוסיף שלימות וצורת אלוקים. זה נקרא גוף קדוש. יש שם דפים, אפשר... קיבלת דף? אז תעבירו לדף, יש שם בטח דפים מיותרים. זה נקרא גוף קדוש. עכשיו, השאלה מתבקשת, ודאי מעליה, זו שאלה איך כל זה קשור ליום העצמאות. זה טוב שגוף, נשמה, עניינים, אבל מה זה קשור ליום העצמאות? נכון. המדינה שלנו זה הגוף. גוף. גוף הלאומי. זאת אומרת, מה זאת אומרת גוף? ישנו דבר כזה שנקרא כנסת ישראל, או כללות האומה, או השכינה, בסדר, אבל נקרא את זה כנסת ישראל. כנסת ישראל רוצה להופיע במציאות. לא להיות רק מופשטת, לא להיות רק משהו רוחני. כנסת ישראל רוצה לחיות, רוצה חיים. ואיך יהיה לה חיים? היא צריכה בשביל זה גוף. כמו שנשמה שלנו, כדי לחיות בעולם שלנו, היא צריכה גוף, ואז אנחנו נולדים. ככה גם כנסת ישראל צריכה גוף. מה הגוף? מדינה. זאת מדינה. כן. זהו, זה ככה בדרך כלל אנשים אומרים, שהיא מעדיפה להישאר למעלה, אבל פה אנחנו לומדים שזה לא ככה. כי אתה רואה שנשמה יכול... אם היא למעלה, אז היא לא יכולה להיות יותר למעלה ממה שהיא, נכון? אבל על ידי ירידה לעולם שלנו, אז היא יכולה להיות יותר ממה שהיא הייתה קודם. אז היא מוכנה לרדת ו... כדי להתעלות. בסדר? טוב, אז בואו אותם נחזור. לכנסת ישראל צריכה שיהיה לה גוף. מהו הגוף? מדינה. זאת אומרת, ממלכה, ממלכת. אנחנו אמורים להיות ממלכת כהנים. כן, כן, ממלכת. זאת אומרת, שיש לנו ממלכה. עכשיו השאלה היא, מהי הממלכה, המדינה שאנחנו עכשיו גרים בה? האם המדינה הזאת היא גוף קדוש, טהור או טמא? זאת השאלה שאנחנו ננסה להבין היום. כן? כן. עכשיו, אז ישנם שלוש קבוצות, שלוש שיטות, שלוש גישות למדינת ישראל היום, הנוכחית. לא התיאורטית, אלא הנוכחית. מה היא? יש קבוצות בעם ישראל שחושבים שמדינת ישראל היא גוף תמה. זאת אומרת, מה פירוש גוף תמה? שעדיף שלא תהיה. נגיד, אם יש עכשיו נשמה שהיא נמצאת בגוף תמה, אז ודאי, מבחינת הנשמה, עדיף שהיא לא תהיה פה. עדיף שהיא תמות, שהגוף הזה ימות, והיא תחזור לממרומים. אז יחס למדינה כגוף תמה. מה זאת אומרת גוף תמה? שאומרים שזה עצם העובדה שיש עכשיו מדינה, זה דבר שלילי. יש כל מיני אנשים כאלה בציבור החרדי, שהם תורמים כסף לרשות הפלסטינאית, ולכל מיני כוחות שהם נגד מדינה. והם באים, מביעים את הערכה שלהם ואת ההזדהות שלהם עם המאבק פלסטיני נגד מדינת ישראל, ומצטלמים איתם והכל, כאילו ממש, אתם בטח יודעים את זה, שמעתם, ראיתם את זה בעצמכם. מה? כן, כן. יש גם כאלה אנשים בציבור השמאלי חילוני של המדינה. כמובן לא כל השמאלנים, אני מתכוון על החלק קיצוני. כמו שחלק קיצוני הזה בציבור חרדי, כך יש חלק קיצוני בציבור שמאלני, שהם מבחינתם מעדיפים שהם לא תהיה מדינת ישראל כפי שהיא. זאת אומרת, שזאת תהיה מדינה כל אזרחי, עדיינו, שלא יהיה פה דגל ישראל, ולא מדינת, ולא סמל של מדינה, ולא המנון, ולא ממשלה יהודית דווקא, אלא הכל. כולם, כולם שווים, כולם אותו דבר, אין הבדל, ערבי, יהודי, נושא את הערובת, שלא יש שום דבר. אתה רוצה להיות דתי, תהיה דתי, מוסלם, יהודי, נוצרי, אין שום הבדל. ומדינה היא תהיה מדינה אחרת. לא מדינה זאת, איך שהיא, אלא אחרת. זה ציבור שמאלני קיצוני. יש גם ציבור ימני קיצוני, שגם ככה חושב. הם אומרים שהמדינה הזאת היא טמאה, אין לה זכות קיום. למה? כי היא לא פה הכל לפי ההלכה, ויש פה כל מיני חילולי שבת, ויש כאן גם שרוצים לעשות תוכנית ההתנתקות ו, ומאבדים חלקים מארץ ישראל ו, ומפקירה את ביטחון של המתיישבים בחבל עזה ו, ועוד ועוד. יש המון דברים רעים במדינה, ולכן מדינה הזאת היא לא טובה, צריכים במקומה מדינה אחרת. ונגיד הם חושבים ומדברים על זה שלהקים מדינה שנקראת מדינת יהודה, לא מדינת ישראל, מדינת יהודה, שהיא תהיה מדינה על פי הלכה והכל יהיה לפי כמו שצריך להיות. ומדינה הנוכחית הזאת היא רעה, זאת אומרת זה גוף תמה. זה חלק אחד בעם. חלק אחר בעם ישראל אומר שלא, מדינה הזאת היא מדינה לא תמאה אלא היא טהורה, היא לא קדושה אבל טהורה. מה זאת אומרת טהורה? יש בה דברים טובים ויש בה דברים רעים. דברים טובים אנחנו שמחים, דברים רעים אנחנו מגנים, אבל דברים אבל מה שטוב טוב, ועדיף שהיא לא תתפרק, שהיא לא תתפרק, שהיא תישאר, זה גוף טהור. אבל אין בה שום קדושה, אין בה שום דבר אלוקי מסוים. ודאי, זה טוב שהמדינה הזאת תורמת כסף, נותנת כסף לכוללים, לישיבות, או זה שהיא כן מחזקת את התיישבות במדינת ישראל, בארץ ישראל, ועוד ועוד. וסך הכל זה דבר שהוא נוח, דבר תועלתי, דבר חיובי. אני חושב שככה חושבים רוב. רוב רובם, גם כן, גם דתיים וגם חילונים, כן, רוב החילונים ורוב הדתיים כך חושבים, לעניות דעתי, שבסך הכל יש בה דברים טובים ולכן כדאי לחזק אותה, גם הולכים לצבא וגם הכל, כן, אבל זה דבר תועלתי ופרקטי. זאת אומרת, אם היא טובה אז היא טובה, זאת אומרת, אז אנחנו מחזקים אותה. אם היא לא טובה, אז אנחנו מתנגדים אליה ואנחנו מתפרקים. למשל, בציבור דתי, דבר הזה מתבטא בכל מיני צורות. למשל, תן לכם דוגמה. מה זאת אומרת שהיא לא קדושה מדינה? אין לה קדושה עצמית. אין ערך עצמי בה. אלא, אם זה טוב, טוב, אם לא, לא. למשל, יש תלמידי חכמים גדולים, זה לא, אני לא מדבר על הציבור לא רציני, זה ציבור רציני, אנשים רציניים, אומרים ככה. בשנה הזאת יש כמה מתלמידי חכמים, אנשים גדולים, ראשי ישיבות בציבור דתי לאומי, שאומרים, השנה לא צריך להגיד הלל ביום העצמאות. לא להגיד הלל ביום העצמאות. למה? כי מדינה עכשיו רוצה לעשות תוכנית ההתנתקות.
מה השם הלל?
לא, אז אין קדושה במדינה. למה אתה אומר הלל? כי זה יום קדוש, נכון? אבל אם המדינה היא עכשיו פועלת נגד כל הקדושה, אז סימן שהיא לא קדושה ואין עליה להגיד הלל. כן, אבל הלל, אתה אומר מתוך שמחה שיש לך עכשיו משהו חיובי, נכון? הלל, אתה שמח. אני לא שמח, הוא אומר. לא שמח. זה באמת שאלה. אני חושב שוודאי אמרו, אבל זה קושייה גדולה. אבל פה הוא אומר... כן, אבל פה אומר, אולי בגטו אמרו, ודאי אמרו הלל בפסח, רק שאומרים זה לא אנחנו עושים, הם עשו לנו את זה עכשיו. אבל אם אנחנו היינו חוזרים היום למצרים, היעלה לדעת להגיד הלל בפסח? תארו לעצמכם שאנחנו חזרנו עכשיו למצרים, ועכשיו עוד פעם השתעבדנו, ועוד פעם בדיוק אותו דבר חזר על עצמו, פרו, עניינים, אז לא פרו, אז יש שם שטנדרטר פיורר, לא משנה. זה העיקר שיש שם בדיוק בדיוק, אבל במצרים. היעלה לדעת להגיד הלל במצרים? זה מה שהם טוענים. יש ראשי ישיבות, תלמידים של הרב צבי יהודה קוק, והם ממש אנשים רציניים ביותר, שהם מחליטים לא להגיד תפילה לשלום המדינה, לא ביום עצמו, בכלל, במשך כל השנה. ככה זה היה כשרבין הגיע לשלטון ועשה הסכם מאוסלו, וככה זה גם עכשיו. כיוון ששרון פועל נגד מטרות המדינה, אז אנחנו, ככה הם טוענים, מפסיקים להגיד תפילה לשלום המדינה. יש כאלה שלא מפסיקים, אלא משנים את הנוסח של תפילה לשלום המדינה בצורה כזאת, שמשנים כל משמעות של תפילה. כי אתה מתפלל על המדינה הזאת, נכון? על הממשלה הזאת. אבל הם משנים, שם מוסיפים כמה מילים, ומשנים כמה מילים, ככה שזה יוצא, שבעצם כל התפילה היא לממשלה העתידה, שעתידה לקום בימות המשיח, או לעתיד לבוא, או בעוד בחירות הבאות, אבל ממשלה טובה שתהיה, כן? אנשי קודש, ואנשי... אנשים ישרים. אז עליהם אנחנו נגיד תפילה לשלום המדינה. כן, זאת הגישה, היא נקרא, כן, זה יחס למדינה כדבר טהור. זאת אומרת, דבר שהוא תולתי. אם זה נוח לי, אם זה טוב לי איתו, אז אני אומר עליו תפילה. אז אני אשמח בו ואני מחזק אותה ותומך בה. אם זה לא טוב לי איתה, אז אני אומר שהמדינה היא, אז אני לא תומך ולא עוזר ולא מצטרף, אני נגד, אני פועל נגד, אפילו לא נגדה, לא עוזר לה. לא מתייחס לה בצורה של קדושה. כן, בבקשה. טוב, אבל ככה אפשר, קודם כל אנחנו באמת מברכים, אתה צודק, ככה כתוב בגמרא במסכת ברכות, שמברכים על הרע כפי שמברכים על טובה, אבל שם מדובר על הברכה אחרת, שנקרא ברוך דיין אמת. אנחנו ודאי היום מברכים על הרע. אם חס וחלילה לא עלינו, מישהו מת אצלנו, אנחנו מברכים ברכה. ודאי. השאלה היא מה הברכה? זאת השאלה. אז אומרים, אני לא אברך ברכה הטוב והמטיב על מדינה הזאת, אלא אני מברך עליה ברוך דיין אמת. הם מתנתקים, הם לוקחים חלקים מארץ ישראל ומוסרים את זה לאויב. בשבילי זה לא קדוש, בשבילי זה רע. בסדר? עיקרון ברור, נכון?
טוב.
הגיוני, אני לא אומר טוב או רע, אני רק רוצה שאני פורס לפניכם מפה. וכל אחד החליט איפה הוא רוצה להיות שייך במפה הזאת. כאילו, מה היחס שלו? אבל אני עכשיו אומר עיקרון, כאילו שיש ככה, ככה וככה. ועוד מעט נראה עוד גישה שלישית, כן?
אבל למה להפסיק לברך לכל המדינה, אם זה עדיין טוב להם באיזשהו דברים אחרים?
כן, שכל המדינה, כן, הם רוצים שהממשלה הזאת תיפול. אז אנחנו לא נותנים לכוח שלנו, אנחנו לא מברכים אותה.
אז הממשלה בעצם...
כן, ממשלה, מדינה, איך שהיא, כן. איך שהיא עכשיו מתנהלת על ידי הממשלה הזאת, אני לא נותן לכוח.
פתרון לחזור למצרים?
לא, לא פתרון. פתרון להגיד שהמדינה הזאת בעצם תתהפך, תהיה אחרת. להחליף שלטון. כן. כן, זה נכון באמת. תפילה זה דבר נוסח קבוע, וזה קבוע על ידי הרבנות והכל, זה נכון, נכון. אבל כנראה באמת, נכון, זה גם קושיה.
אבל היום אין סנהדרין. אין סנהדרין. מי שתיקן את התפילה הזו בעצם הוא לקח פסוקים מהנביא.
כן, נכון, באמת, נכון. זה אחד הדעות שאומרות מה שאתה אומר, זה אומרות שבעצם מי חיבר את התפילה לשלום המדינה? שי עגנון. לא, שי עגנון. מה?
מי חיבר את התפילה?
תפילה, כן. שי עגנון. הוא מצא את המילים יפות וזה, ואז הם חיברו, עשו מזה, כאילו, עשו יפה. אבל בסך הכל זה לא... אין לה קדושה. כן, נכון. לא דעה כזאת, זה דעה כזאת. כן, נכון. אז שם אמנם מילים אחרות, אבל שם אנחנו היינו חייבים, אנחנו נתפללנו שם על הצער, כי הכריחו אותנו להתפלל על הקיסר פרידריך השלישי ו... וזיגפריד. כן, נכון, נכון. אבל, אבל שם, כאילו, זה כיוון שאיש את, את רעהו חיים בלעו. אז, כן, כן. זה בגלל שזה נותן בכל אופן משהו, אבל אם זה פועל נגד יהודים, אז לא. זה, זה, זה שמד. זה שלטון זר, אז אנחנו לא, לא, לא נתפלל להם. רק אם הם טובים נתפלל. לא טובים, אז הם... ואם לא מכריחים, לא נתפלל. גישות, גישות שונות. כן, ויש גישה שלישית. גישה שלישית אומרת, מדינה הזאת היא קדושה. מה זאת אומרת שהיא קדושה? אומרת, קדושה לא משנה מה היא תעשה. היא יכולה להיות הכי גרועה, הכי נוראה, אבל אם היא, אבל אם יש מדינת ישראל, זה דבר עצמו, יש קדושה בפני עצמו, בדבר עצמו. משל למה הדבר דומה? ליהודי שהוא נהיה יהודי מומר, רשע, רוצח, עובד עבודה זרה, כל מה שתרצו. האם הוא מפסיק להיות יהודי? לא. צריכים להרוג אותו? כן. אבל הוא קדוש. הוא שייך לקדושה. זאת אומרת, יש עליו דין יהודי לכל דבר, ואנחנו מצווים לאהוב אותו. ואהבת לך כמוך, נאמר בגמרא, הכי הרבה פעמים, כלפי מישהו שמומת בסנדרין. אדם שיהודי, שעומדים להרוג אותו בסנדרין, אז הכי הרבה פעמים בגמרא שמוזכר הפסוק הזה, ואהבת לך כמוך, זה מוזכר ביחס לאדם שעומדים להרוג אותו בבית דין. ואתם יודעים מי זה כבר, מה הוא היה כבר צריך לעשות כדי להיות מומד בבית דין של ישראל? זה, אם פעם ב-70 שנה היו הורגים מישהו, אז היו אומרים שזה בית דין קטלני, או פעם ב-7 שנה, 70 שנה. זה צריך להיות מישהו שהוא מפלצת. ועליו גמרא כל הזמן אומרת, ואהבת, עליו, כלפיו נאמר, ואהבת לך כמוך. הוא עדיין נחשב לנו רע. הוא רשע, צריך להרוג אותו, אבל יש בו קדושת, קדושה של יהודי.
וזה גם בסקילה, זוכים אותו מהקומה השנייה,
וזה
מהשלישית בעולם הראשונה.
כן, כן, נכון. מה? רבי עקיבא, כן, הוא שואל לגבי מדינת ישראל. אבל אני בטוח שאם רבי עקיבא היה חי היום, הוא היה חושב בדעה הזאת. היה דעה שלישית. זאת אומרת, מדינה יש לה ערך אבסולוטי, כשלעצמו. כמו ש... יהודי, שהוא... לא, אולי ניקח דוגמה עוד יותר קיצונית. ניקח... אדם לא יהודי, גוי. יש בו קדושה בעצם העובדה שהוא בן אדם. קדושת החיים. יש בו קדושה. ואם הוא נולד לגמרי, יודע, לגמרי דפקטיבי, זאת אומרת, יש אנשים שהם נולדים בלי מוח, לא עלינו. נולד בלי מוח, צמח. שאצלו רק יש כזה דבר, שבתוך המוח יש מערכת וגיטטיבית, שהיא מפעילה לב, ריאות, זרימה דם, תפקוד, גזע מוח, נכון? זה מפעיל את כל המערכת, אבל מוח איננו. כמו שיש אנשים שנולדים בלי ידיים, או בלי רגליים, ככה יש אנשים שנולדים בלי מוח, אין מוח, והוא אף פעם לא יהיה אדם. הוא רק אוכל ומפריש. זה מה שעושה. הוא רק מפריע פה בעולם הזה, רק לוקח חמצן, הוא לא ייתן שום דבר לאף אחד, כלום, לא ייתן כלום. ואין לו שום תקווה. ולעומתו, יש סוס. סוס, שאתם יודעים, יש סוסים שעולים 10 מיליון דולר. כן? סוסים גזע מיוחד, 10 מיליון דולר, סוס אחת. אם אני עכשיו באתי ויריתי בסוס הזה, הרגתי אותו. כולם באים, אה, מישוגע, מה עשית? מה עשית? אתה הרגת סוס בישראל? הוא אומר, כן, נכון, מה? אומר, אתה יודע, הנה, בעל הבית, תשתדע, מה תגיד לו? שום דבר, הנה, כמה עולה? 10, כך 11. זה התחביב שלי, אני רוצה להרוג סוסים ב$10 מיליון. אם אני אדם עשיר, רשמתי צ'ק, נתתי לו צ'ק, בעל הבית, מה יקרה? שום דבר, אני לא מוכר, מה קרה? אז שברתי אגרטל, אז שרפתי את מונליזה, אז כמה זה עולה? אני נותן לך כסף, נגמר הסיפור. לעומת זה, אם אני הרגתי את המפגר הזה, זה שנולד בלי מוח, ושהוא שוכב שם, ולא רואה, לא מבין לו שום דבר, עיוור וחירש והכל, חתיכת בשר נושמת. אם אני הרגתי אותו, אז אני יושב בכלא כאילו אני הרגתי ראש ממשלה. אין הבדל. זה לא משנה מי הוא הנרצח. פרופסור שעובד בקור הגרעיני למען ביטחון ישראל, או איזה פושטק נורקומן שהוא נשאר לו שם, לא יודע מה. מבחינה, גם מבחינה משפטית, גם מבחינה הלכתית, אין הבדל אם אתה הרגת מישהו גדול או מישהו קטן. צדיק או רשע, תלמיד חכם או טיפש, לא משנה. אתה תשב בכלא כמו, אם הרגת את הדגנרט הזה, אז אתה תשב בכלא בדיוק כמו שישב מישהו שהרג את אדם חשוב וכל זה. עוד שנייה. למה? למה על סוס אני נגמר, כל הסיפור נגמר בצ'ק, ועל הדגנרט זה נגמר במאסר עולם? כי יש בו קדושת האדם. בעצם העובדה שהוא נולד מאישה, נולד מאדם, זה נותן לו קדושה, קדושת החיים, קדושת האדם, ולא משנה מה הוא ומי הוא. ואותו דבר גם כלפי יהודי. לא משנה מה הוא ומי הוא. יש בו קדושת היהודי. הוא יכול להיות דברים נוראים. רע, נכון, צריכים לטפל, צריכים לעשות, צריכים לנטרל, מה שתרצו. רק יש בו קדושה, לא משנה מה ואיך. כן?
אם אתם עושים מעשים כאלה, אין לכם זכות קיום על האדמה שקיבלתם מהקדוש ברוך הוא על פי הבטחתו.
כן. זאת אומרת, כן, זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה שאנחנו לומדים את זה מאברהם אבינו. לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל בתורה לא כתוב שאברהם אבינו היה צדיק לפני שקדוש ברוך הוא בחר בו. כתוב שנוח היה צדיק. כן, נוח היה טוב, היה אדם טוב. ולכן קדוש ברוך הוא בחר בו. הוא הפך אותו לנביא והציל אותו מכל. למה? כי הוא היה דבר טוב. איש צדיק היה בדורותיו. לפני השם התהלך נוח. כן, הוא היה טוב. לכן, כן? כן, מה? לפני אלוקים. כן, לפני אלוקים. ועל אברהם אבינו לא נאמר מילה אחת שהוא היה צדיק. לפני שקדוש ברוך הוא פנה לנוח, כתוב שהוא צדיק. לפני שהוא קדוש ברוך הוא פונה לאברהם, לא כתוב שהיה צדיק. למה? מסביר המהר"ל שזה בגלל שאילו היה כתוב על אברהם אבינו שהוא היה צדיק, אז היינו יכולים לחשוב שהקדוש ברוך הוא בחר בנו בגלל שאנחנו צאצאים של צדיקים, בגלל שאנחנו בעצמנו צדיקים או צאצאים של צדיק. ולכן זה בעצם אהבה שהיא תלויה בדבר. זאת אהבה מותנית. במה מותנית אהבה? בצדקות. אם אנחנו טובים, אז השם בוחר בנו. אנחנו לא טובים, אז הוא לא בוחר בנו, מגרש אותנו. כן? זה מוריד מאיתנו את הסגולה. ולכן, אומר מהר"ל, לא כתוב שאברהם אבינו היה צדיק. אחר כך זה מתברר שהוא היה צדיק, אבל לפני כן לא. לומר לנו שבחירת באברהם היא בלתי מותנית. זה לא משנה מי הוא ומה הוא. הוא בחר באברהם בעצם, לא בגלל תכונה זו או אחרת, בגלל התנהגות כזאת או אחרת, אלא בגלל שזאת הופעה אלוקית שנקראת אברהם. כמו שלאבדיל, יש הופעה אלוקית שהיא נקראת ג'ירפה, והיא שונה מההופעה אלוקית שנקראת שם אקוליפטוס. זה רמה אחרת של הופעה אלוקית. יש אקוליפטוס ויש ג'ירפה, זו דרגה הרבה יותר גבוהה, זה משהו אחר. במה זכתה ג'ירפה להיות ג'ירפה ולא קקטוס? במה זכתה? לא זכתה, זו בחירה אלוקית. הקדוש ברוך הוא התגלה בו, ככה ברמה יותר גדולה, יותר רחבה, יותר נוכחות אלוקית מורגשת בחיה מאשר בצומח. אז באותה מידה, אדם רמה עוד יותר גבוהה מאשר חיה. וישראל דרגה עוד יותר גבוהה. זאת בריאה אלוקית, היא לא תלויה בכלום. במה זכה בן אדם להיות בן אדם ולא חיה? לא זכה, בחר בו. אותו דבר גם ככה, השם בחר בישראל. וזה שהוא מגרש אותנו מן הארץ, אז זה כמו אבא שהוא מעניש את בנו, שהוא רודה בו, שהוא מחנך אותו, שהוא נותן לו שיעור, שהוא נותן לו שליחות, דפקיד, כל מה שתרצה. אבל קדושה לא איבדנו אף פעם. זו הייתה טענה של נוצרים, שאמרו, למה אנחנו, מה הבחירה של ישראל? שהם היו טובים. עכשיו הם לא קיבלו את נביא אמת, את יושקי. יושקי. כן? לא קיבלו את יושקי. סימן שעכשיו אלוקים לא אוהב את ישראל יותר, והוא בוחר עכשיו בגרמנים אולי, בצרפתים. ואנחנו אומרים לא. זה לא משנה מה שאנחנו. השם בחר בנו, הבחירה הזאת לא זזה אף פעם. לא משתנית. יכול להיות טיפול בנו, טיפול כואב וקשה, אבל אף פעם לא איבדנו את העצם ולא ניתן להפסיק להיות שייך לעם ישראל או למדרגת קדושת ישראל. בארץ או לא בארץ. זאת אומרת, זאת קדושה בלתי מותנית. וככה, בצורה כזאת, רב קוק וגם רב צביודה, בנו, היו מתייחסים למדינת ישראל. נכון שבזמנו של רב קוק עוד לא הייתה מדינת ישראל, אבל מכתבה, ורואים שככה זה היחס שלו לעצם עובדה שתקום מדינה. וזו היא מדינה. והוא מדבר על מושגים כאלה. מדינת ישראל זה מושג שכתוב אצל רב קוק הרבה פעמים. כמה פעמים. אז תסתכלו אצלכם מקור 3. אומר רב צביודה בנושא הזה. אומר ככה. יש אנשים שמדברים על התחלת דגאולה. דיינו, יש דעות שיש עקבית למשיחה, יש שלבים מסוימים של גאולה, והנועזים ביותר אומרים, דיינו, הציונות אומרת, אנחנו לא בעקבית למשיחה, אנחנו בהתחלת דגאולה, ואז ציוד אומר, לא, זה לא ככה. מה כן? יש אנשים שמדברים על התחלת דגאולה, יש לראות בעין פקוחה, שאנו עכשיו כבר באמצע גאולה, אנו נמצאים כבר בטרקלין ולא בפרוסדור. התחלת הייתה לפני יותר מ-100 שנה, כאשר התחדשה התיישבות היהודית בארץ ישראל. שאלה, אבל במדינה לא הכל מסודר על פי התורה? תשובה, קודם כל צריך שיהיה לנו היסוד הנפשי של שמחה לגבי עצם הקמת המדינה. ומתוך כך נוכל גם להתגבר על גם על הפרטים הקטנים המאיבים. שמתם לב ניסוח? כן? פרטים קטנים מאיבים. יש לראות את הדברים בכללותם. תורת השם תמימה משיבת נפש. מתי תורה משיבת נפש? כשהיא תמימה, דיינו, כשהיא שלימה. כשאתה מסתכל מכל הכיוונים, אתה רואה את העומק, לא פסוק אחד או דבר אחד. כשהתורה היא תמימה ושלימה, אז היא משיבת נפש. יש דבר עיקרי כללי, המדינה. היא כולה קודש, ואין לה שום פגם. היא גילוי שמימי אלאי של המחזיר שכינתו לציון. כל השאר הם פרטים, פחים קטנים או גדולים, בעיות וסיבוכים, אין בהם כדי לפגום ולו במשהו בכל תוקף קדושת המדינה. עצם ערך המדינה אינו מותנה בכך אם יש בה יותר שומרי תורה ומצוות או פחות. בוודאי שהשאיפה היא שכל העם כולו יהיה שייך לתורה ומצוות. אבל המדינה היא קדושה בכל אופן שהיא. כן. זו גישה שלישית. כן, כן, נכון. כן. באמת, אני לא יהרוג אותו, לא אמרתי דבר כזה, או שזה, אני בתור בית דין התכוונתי, כן? זאת אומרת, בתור בית דין, אז הורגים את הפושע. אבל, כן, נכון, אבל הם לא בית דין. כן, אז באמת, באמת נכון, זו שאלה טובה מאוד. אם אנחנו אומרים כן, מדינה היא קדושה באמת, אבל יש בה דברים רעים וצריכים לפרק אותה כמו להרוג בן אדם, אבל יש הבדל בין אדם פרטי ובין כלל. את כלל לא הורגים, אין כזה דבר אצלנו הריגת ציבור שלם. כן, אני מתכוון, כן. אין לנו דבר כזה. אין פירוק מסגרת כללית. יש כלפי אדם פרטי אפשר להרוג אותה. כשבית דין הורג מישהו, הוא הורג לפי הלכה, כן? יכול להרוג בן אדם. אבל ציבור, גם אם הם כולם עוברים עבירה, וגם אם כולם רעים, לא הורגים אותם. כן, לא הרגו את עם ישראל בחטא העגל. לא הרגו. כן, אז אני... כן, אז אם אתה עכשיו למדת את זה מיחס של הריגה כלפי אדם פרטי רשע, אז אני אומר, דבר הזה לא עובד כלפי הכלל. בכלל זה אוטומטי קדוש. יש כזה דבר שעיר נידחת או דברים כאלה, זה נכון, אבל זה גם רק קטע מסוים. אבל אם עיר נידחת, נגיד, נמצאת בספר או בחומה, כן, או משהו שם, אז לא הורגים גם לא עיר נידחת, כי היא מסכנת את הכלל. בכלל יחס אחר לגמרי. כלל, גם אם הוא חוטא, הוא עדיין לא מאבד את הקדושה שלו. כמו שאנחנו אומרים תומה, כן? דיברנו על תומה. תומה זה דבר באמת רע, אבל זה רע רק כלפי אדם פרטי. בציבור תומה הותרה. כן? אין תומה בציבור. זאת אומרת, אין כזה דבר שיחס כללי למדינה הוא שלילי כמשהו שהוא תמה או שמשהו שהוא רע.
מה לגבי אנשי סדום?
כן.
כל העיר יש מדובר.
נכון, נכון. אבל זה לא יהודים, זה לא עם ישראל. כן. בעם ישראל קדושת הכלל היא עצומה. למה? למה זה דבר כל כך חשוב שיהיה לנו גוף הלאומי, שיהיה לנו מדינה, שיהיה לנו כזה, כן? על מה, למה זה כל כך דבר חשוב? כיוון שאנחנו יודעים שהעולם שלנו בנוי ככה, דומם, צומע, חי, מדבר, נכון? מה הדרגה הבאה? אנחנו אומרים ישראל, נכון? אבל, או נביא, או קודם. אבל הדרגה הבאה הזאת של ישראל, במה היא מתבטאת? מה זה? איך זה ישראל? זה מה? זה מדבר על נשמת ישראל? או אנשים פרטיים בישראל שהם מפוזרים בכל הארץ? בכל העולם? לא. מה זה ישראל? כן. כן. כן, נכון. באמת, שם זה היה, שם זה לא מדבר על כלל ישראל. 250 איש זה לא כלל. הרגו 3,000 בזמן הזה, בזמן העגל. זה לא... כן. באמת, זה היה בכי לדורות. זה היה טעות נוראה, ותורה מתייחסת לזה כטעות, שדבר שלילי מה שהם עשו. זה לא יהיה דבר טוב שעשו, דבר רע שעשו. זה שמישהו עושה ככה, זה נכון, זה רע מאוד. נכון, נכון. באמת, לגולה כן, אבל קדושה לא איבדנו, גם בגולה. נכון? יכול להיות כל מיני נפילות וכל מיני דברים, אבל קדושה לא מאבדים. אז מה הדרגה החמישית? כן? דומים צומי חיים מדבר, עכשיו דרגה הבאה. דרגה הבאה, אנחנו בדרך כלל אומרים ישראל. אבל באמת, ישראל כשלעצמו, כשהם מפוזרים, זה לא דרגה בפני עצמו. זה אנשים פרטיים. מה שעומד שם למעלה זה כלל ישראל, כנסת ישראל. אבל כנסת ישראל בעולם שלנו, איפה היא? איפה היא נמצאת? היא לא קיימת באופן פיזי. אז איך אתה קורא לזה כנסת ישראל? אתה לא אומר שם, דומם צומח חי נשמה. אלא מדבר שם אדם, אדם פיזי שאתה יכול לגעת בו, כמו שאתה יכול לגעת בדומם צומח חי, כך אתה יכול, כאילו זה מישהו ספציפי, אתה יכול להצביע עליו באצבע. אז ככה זה גם צריכה להיות דרגה הבאה. והדרגה הבאה, גוף של כנסת ישראל, זאת מדינה. אתם מדובר על מדינה. לכן הרב ציודה אומר שם שזו דרגה הכי עליונה של הופעה אלוקית בעולם. השם מתבטא בכל מיני צורות שונות. הדרגה הכי גבוהה שמתבטא זה בפועל, בעולם הפיזי, זה ביהודי פרטי, ספציפי. אבל יש דרגה יותר עליונה מיהודי ספציפי. זה הכלל שהתגשם במציאות. מה הכלל הזה? זה המדינה. מדינת ישראל. זה מה שאמר הרב, לכן הרב ציודה אומר זה הקדושה של המדינה. מה זה קדושה? מה זה, אתה אומר, זה קדוש וזה טהור. מה ההבדל? ההבדל בקדושה זה שזאת ההופעה עצמית, זאת אומרת שערך עצמי, לא משנה מה הוא עושה ומה, איך הוא פועל, יש בזה ערך עצמי. הוא לא בשביל משהו, הוא לא למען משהו, הוא לא כלי, הוא לא אמצעי למשהו, אלא הוא עצמו, זה עצם הדבר. זאת אומרת, מה זה עצם הדבר? שיש לו ערך. ערך לא נתלה, הוא לא בשביל. כמו שאדם, הוא לא בשביל משהו. כל דבר אחר בעולם הוא בשביל. בשביל האדם, בשביל ככה, שזה כל דבר, הוא משרת את האדם. בשביל מה קיים פה מעיל הזה? בשביל האדם. והאדם עצמו הוא לא בשביל. וכיוון שהוא לא בשביל, יש לו ערך עצמי, אנחנו קוראים לזה קדושה. אותו דבר גם במדינה. מדינה יש לה, כן, יש לה קדושה, דהיינו שיש ערך בעצם העובדה שהיא מגלית את האור האלוקי בעולם. זה התוקף של מדינת ישראל. היא מגלית עצם הערך הופעה אלוקית. שהיא יותר גבוהה ממה שדרגות גבוהות. והדרגה הכי הכי עליונה היא המדינה, ולכן יש בה קדושה. ככה הוא טוען. אבל יש בה דברים שליליים. נכון, אבל כן, כמו שכותב הרב, שגם ברוח הקודש יכולים להיות דברים שהם צריכים זיכוך. ועדיין אנחנו לא אומרים, טוב, נו, זה קודש. תסתכלו במקור 4, אומר פה הרב. ואל יפלא אם יש חסרונות במהלך החיים של, של העוסקים באימוץ הגופני ובכל החיזוקים הארציים שבישראל. כי אפילו הופעת רוח הקודש צריכה בירור מתערבות צחצוחי תומה שמתערבים בה. והיא הולכת ומתארת ומתקדשת ומתבררת, פודה את עצמה ומגלותה, עד שבא לכלל דרך צדיקים ואור נוגה הולך ואור עד נכון היום. כן? כמו שזה, ככה זה גם. ככה זה במדינה. יש שיגים, אז הולכים מתבררים. אנחנו לא מבטלים רוח הקודש אם אין לו, אם יש שם משהו שצריכים לתקן. רוח הקודש, רוח הקודש. וגם המדינת קודש. עוד שנייה אחת אני צריך להסביר עוד נקודה, ואנחנו בזה ניתן לכם אחר כך לשאול. אז למעשה, אם אנחנו עכשיו שואלים, באיזה אופן יש לעתיד לבוא, הופעה אלוקית, איך זה שהקדוש ברוך הוא יופיע, והעולם יהיה גאולה, והימות המשיח, והסי של הופעה אלוקית, איך? איך זה יקרה? שמה, שכולם יסתובבו עם התפילין ותלית, וכולם ילמדו, וכולם יהיו כאלה שאנשי קודש? זה לא הרעיון, זה לא העניין. כל העניין זה לנסות לבנות חיים בתור מדינה שבה החיים הללו הם מותאמים לחיים האלוקיים. אתם מבינים? זאת אומרת, מה שאנחנו עושים פה במדינה, אנחנו מנסים לבנות כאן דגם של גן עדן. דגם של מעלה. זה הרעיון של מדינה. לבנות פה מין מודל, מקט, העולם העליון בחומר. אז יש סיבוכים ויש בעיות, נכון, יש אין ספור. אבל מה אנחנו עושים כאן? אנחנו פה חיים כדי שיהיה לנו אפשרות להניח תפילין וללמוד תורה, ובעצם המדינה היא משרתת את היכולת שלנו ללמוד, או שהמדינה היא בכל צורות שלה, בתרבות ובחקלאות ובתעשייה ובאלקטרוניקה ובקשרי חוץ ובאמנות ובספורט ובכל צורות שונות, בעצם זה חיקוי של פמליה של מעלה. של הופעה אלוקית. זה מה שמדינה צריכה לעשות. זאת הכוונה, זאת השאיפה של המדינה. לבנות פה מין מקט, חיקוי כביכול, של פמליה אלוקית. כמו שלקדוש ברוך הוא ישנה, יש מלאך שהוא עסוק ברפואה, רפאל, ויש מלאך שעסוק בכוח של גבורה, גבריאל, ככה גם לנו יש, אמורים להיות, זרוע כזה של משרד הביטחון ומשרד החקלאות ומשרד הרפואה. זה דגם, זה מה שאנחנו עושים פה. ככה הרב מסביר זה במקור 6, תסתכלו, אומר ככה. אותו הרוח המחיה את החיים החברתיים צריך שיהיה בעצמו לקוח מאצילות הרוח העליון של החיים העליונים, החיים הקדושים, השמימים, חיי החוכמה, חיי עדן קודש של נועם השם, וממילא הוא מוכן להיות עושה בחיים החברתיים, דיינו פה למטה, מעין דוגמתו. תראים? אותו רוח שעושה את החיים האלוקים שמימימים, פה עושה דוגמתו, מעין דוגמה של מעלה. להשכין את השלום ממרומים בארץ, ושכינה בתחתונים. זאתי מגמה היסודית של נשמת ישראל. מה? לחיות חיים אלוקיים במובן החברתי. כמו שהחיים הללו הינם מצויים למעלה מן החברה, וכמו שהם נזכרים במסעת נפשם של יחידי סגולות קדושים. נחלת ישראל המקודשים, כן, תודה. הנחלת ישראל היסודית היא מתנת זו, שהחיים החברתיים שלהם היא דוגמה של מעלה. מלכות בית דוד היא דוגמת מלכות השמיים העליונה, וסגולות השמימיות גנוזות בה, והן מוכרחות לצאת לאור בכל מילואם, במילוי ומלכותי, בהתכוננות כיסא השם על מכונו, על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותו לסעודה, ולסעדה, ותתייחד עם דודה באהבה, מלכות שמיים ומלכות הארץ בחטיבה אחת, האידיאל, כן, בחטיבה אחת, אחת, תודה רבה, בחטיבה אחת, האידיאל החברתי והאידיאל הרוחני, מתאחדים ומתאזגים יחד, השם אחד ושמו אחד. זהו התפקיד של מדינת ישראל. ולכן יש בה קדושה. ועכשיו כל אחד החליט לאיזה דעה הוא שייך. יום עצמאות שמח.